ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
היי חברים, אז הפרק הזה הוא פרק קצת שונה. זה פרק שאני התארחתי בפודקאסט אחר, פודקאסט שנקרא כלכלץ עם שמעון שטרית. שמעון הזמין אותי לפודקאסט והייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת, שיחה קצת יותר אקטואלית על המצב בשווקים, על המצב בקהילה גם, שאנשים הפכו מפוסטים יותר של השקעות אלא לפוסטים יותר דפנסיביים. קצת דיברנו על מקרו כלכלה וההשפעה של הדבר הזה על מחירי הנדלן, מחירי השוק ועולם המשכנתאות. יצא פרק מאוד מאוד מעניין, אני מקווה מאוד שתאהבו. אז זהו חברים, נתראה בפרק.
שלום וברוכים הבאים לכלכלת הפודקאסט של יוצאי המשכנתאות בישראל. איזה שיחה מרתקת, בתקופה כל כך מרתקת, הייתה לנו עם בר נעמן, עם ידע שווה כסף, לי זה עולה יותר, כולל הסיפור, מה זה לי זה עולה יותר, קרנות השתלמות, השוק לאן הולך, עולם הנדלן, ים של תוכן, ים של ידע, באמת שיחה אחת המרתקות שהייתה לי אי פעם בפודקאסט הזה, פליי, אוזניות, אז הננימה, פתיח ומתחילים. שלום וברוכים לכלכלץ, הפודקאסט של יועצי המשכנתאות בישראל, והיום אני נרגש לארח את בר נעמני, מייסד ומנכ"ל משותף בידע שווה כסף, קהילת הפיננסים הגדולה בישראל עם למעלה מ-120 אלף חברים, קלטו את זה, יזם, יועץ ומרצה בעולמות הפיננסים וההשקעות, ואפילו עשה קורס ייעוץ משכנתאות פעם. בר, שלום, תודה רבה.
שלום שמעון, מה קורה? איזה פתיח, תודה, תודה רבה.
כן, תמיד שנדלק המיקרופון אני ככה נדלק ונדרך וזה כזה להכניס את האנרגיה לשיח. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהסכמת לבוא ולהתארח פה, לנהל קהילה של 120 אלף חברים ולמצוא את הזמן הזה לפודקאסט שהוא יהודי ליועצי משכנתאות, זה לא מובן מאליו, אז תודה באמת על הזמן. לפני שאני אספר למה קראתי לך לכאן ולמה, אתה יודע, התכתבנו ככה בוואטסאפ כבר שבועיים ותיאמנו, אני אשמח רגע לשמוע, תשמע, להקים קהילה של קהילה פיננסית של 120 אלף חברים, זה וואו. אז באמת לפני שנצלול לשיחה האמיתית שעליה התכנסנו לדבר כאן, אז אני אשמח לשמוע ככה בכמה מילים איך זה קרה.
אז קודם כל תודה, תודה על ההזדמנות. אני, מי שמכיר אותי ועוקב יודע שאני אוהב לדבר על כסף ואוהב להפיץ מידע פיננסי, אז תודה על ההזדמנות לבוא ולדבר על זה. אז ככה, איך זה קרה? טוב, האמת שבפודקאסט שלנו בידע שווה כסף הקדשנו פרק שלם לזה, פרק הראשון, ולא הייתי בטוח אם זה מעניין אנשים, אז ישר הוצאנו עוד פרק נוסף, והפרק הראשון יש לו הכי הרבה האזנות, אגב, אז זה סתם קטע, אז כנראה זה כן מעניין אנשים. אז קודם כל, איך זה קרה? אני לא עושה פרק שלם על זה, אבל אני מנסה להסביר. אני תמיד הייתי החבר הזה שמתייעצים איתו בבית ספר, ואחר כך בצבא, ואחרי זה שיצאתי גם מהצבא, תמיד הייתי חבר הזה ששואלים אותו מה עושים עם כסף, ופה ושם, אני השקעתי מגיל 17, ותמיד כאילו כזה, אני אהבתי כסף, התעסקתי. וכשהייתי בצבא, אתה אומר, טוב, בסדר, רגיוני, לגיטימי, חבר'ה צעירים, לא מבינים, לא מכירים, לא לימדו אותם. ואז השתחררתי מהצבא, ועשיתי איתו עם תואר במדעי המחשב תוך כדי, והתעסקתי בסייבר, תחת מידע, התחלתי לעבוד במייקרוסופט. חבר'ה רציניים, אחי, חבר'ה חכמים, אנשים טובים, חברים עד היום, אני כבר לא עובד שם, אבל חברים טובים, אנשים חכמים, מרוויחים לא מעט כסף, ואני מגיע, ואף אחד לא יודע כלום. אחי, בן אדם, אני לא מדבר בכלל להשקיע בשוק ההון. ברמה של מה ההבדל בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים, ומה דמי ניהול, וימי חופשה, וקרן השתלמות, ולמה, וכמה, ואיך, ואיפה, ודמי ניהול. ואני אומר, טוב, זה לא הגיוני, לא סביר שאף אחד לא מבין שום דבר, ובמיוחד חבר'ה חכמים, יותר חכמים ממני אפילו, ואני אומר, זה לא סביר שאם הם לא יודעים, כנראה שאף אחד לא יודע. ולקח לי קצת זמן, חיברתי כמה נקודות, באותה תקופה גם בדיוק היה לי חנות באמזון, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל חיברתי כמה נקודות, ופשוט אמרתי, טוב, בוא נפתח קבוצת פייסבוק, נתחיל לדבר שם על כסף, נשפוך שם את הידע שאני יודע, ונזרום. נזרום לאן זה הולך, אני כמה שישה מוזר בתחילת הדרך אפילו לא ידעתי מה ההבדל בין דף לקבוצה ברמה כזאת, אני לא בן אדם של סושיאל, כמה שזה ישמע אולי מוזר, אז לפחות לא הייתי, עכשיו אני קצת יותר.
עכשיו אתה עולינו על סושיאל, אין פה זה, אין חברה, בעל כולך אני אתה איש סושיאל.
כן, עכשיו אין מה לעשות, זה חלק מהעניין, אבל זה ככה ממש ממש ההתחלה, כלומר לא היו פה יומרות מטורפות, ואני אספר לך סיפור שפתחתי את הקבוצה, ואתה יודע, בסחלה הוספתי רק את החברים הקרובים, אני בעצמי גם לא ידעתי לאן זה הולך, אבל ראיתי קבוצה, הייתה קבוצה של לדעתי הכי גדולה, 10,000 או 12,000 איש, ובעיני זה היה מטורף, אמרתי וואו, בנה, כשאני אגיע ל-1,000, ל-2,000, זה יהיה משוגע, 12,000 זה היה נראה לי שנות אור, זה היה נראה לי כאילו לא, זה, אני אפילו לא זוכר את השם של הקבוצה, עכשיו אנחנו יותר גדולים, אבל כי אנחנו הכי גדולים, אז זה, אבל זה היה תחילת הדרך, ופה חשוב לי אבל לפרגן לאיך להגיע ל-120, אז בתחילת הדרך ממש גם חיפשתי שיתופי פעולה, והגעתי לשי בדיחי, שאני לא יודע אם אתה מכיר, אבל השותף התותח שלי, שעדיין יש לו בלוג שנקרא חיסכון, אבל ככה הגעתי אליו כזה, וישבנו לבירה והתחברנו, ועם הזמן היינו שותפים עסקיים, והוא שותף שלי בכל הדבר הזה.
הגעת אליו דרך הבלוג כאילו?
הגעתי אליו דרך הבלוג, יש לו בלוג, היה לו דף בפייסבוק על כסף, אמרתי לו, כן. שלחתי לו הודעה במסנג'ר כזה, שומע, בוא ניפגש, לא בוא ניפגש, סליחה, אמרתי לו, בוא נעשה שיתוף פעולה, לך יש עוקבים, לי יש זה, בוא נעשה איזה משהו. ואז הוא אמר לי, עזוב אותך שיתוף פעולה, בוא נשב לבירה. וישבנו לבירה, ומשם עכשיו זה היסטוריה, מה שנקרא, עכשיו אנחנו חברים טובים, אני מדבר איתו יותר מהבת זוג שלי בדרך כלל. אז כן, אז עכשיו אנחנו שותפים, ושי איתי מנהל את הקבוצה הזאת, וחשוב לי לתת פה קרדיט סופר ענק, אני אומר את זה הכי הכי גדול, ואם כל פעם ששואלים אותי מה הסוד או איך זה, אני אומר חד משמעית, בצורה שלא משתמע זה שני פנים, בלי המנהלים המגשרים אצלנו בקבוצה, שעוזרים לנו לנהל את הקבוצה הזאת, ובפועל את רוב העבודה היומיומית, את האישור של הפוסטים, ואת להעיף תגובות, וכל מיני אנשים כאלה, אז הם עושים, כלומר יש לנו חבר'ה תותחים, באמת, חבורה של קרישים שעוזרים לנו לנהל את הקבוצה ובלעדיהם זה לא היה מצליח, אז אני אומר את זה הכי פרגון בעולם, ובאופן כללי למי שחושב לבנות קהילה בקנה מידה כזה, לדעתי חייב איתך צוות מנצח, אחרת זה בלתי אפשרי.
חייב צוות מנצח בכל מקרה, ואני שמח שסיפרת את הסיפור הזה, כי הפודקאסט הזה מיועד ליוצאי משכנתאות, ודרך הסיפור שלך, וזה לא קשור לפיננסים אגב, זה קשור לאומץ ליזום ולפנות לפעמים לאנשים שאתה חושב שאתה לא מכיר או שלא יודע, שמעת עליהם משהו ולפעמים ראית, פנית למישהו, למדתי, כאילו זה יכול ללמד הרבה אנשים שלפעמים מפנייה סתם של איזה מישהו במסנג'ר שאתה עוקב אחריו ומתחילים לדבר ונוצר איזה קליק, תראה מה קרה פה, וזה מדהים בעיניי. אז חבר'ה, תמיד תעזו, אני לפעמים מוצא את עצמי גם קורא כל מיני תכנים של אנשים, אני אגיב להם, אני לא אגיב להם, אני אכתוב להם, אני לא אכתוב להם, תכתבו מה יכול להיות, מקסימום לא יגיבו, לא קרה כלום, ואם יגיבו יש מצב שתשבו איתם לבירה ותהיו, תעשו איזה ביזנס מאוד משמעותי. אז לקבוצה קוראים ידע שווה כסף, לי זה עולה יותר, נכון? ומונגש שם ידע בצורה, בפייסבוק, כן, מונגש שם ידע בצורה מאוד פשוטה ומאוד ברורה, והשאלות והתשובות שמתנהלות שם בעיניי זה ברמת שיח מאוד 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 בגובה העיניים, אבל מאוד מאוד מלמד ומעשיר. אתם עושים גם כנסים וכאלה, ראיתי, נכון?
זהו, אנחנו עושים, זה התחיל מקבוצת פייסבוק, וככל שצבר תאוצה וראינו שיש כל כך הרבה ביקוש, באמת, בתקופת הקורונה היו חודשים שהצטרפו 5,000 ו-6,000 או 7,000 אנשים בחודש. זה היה מטורף, באמת, זה היה תירוף, לא הבנו מאיפה זה בא גם. ואז ראינו שיש ביקוש, ובתכלס, כל מה שאנחנו עושים בקבוצה זה מצורך של אנשים, אנשים שאמרו, אולי תעשו גם כנסים ואירועים, אז התחלנו פשוט לעשות כנסים ואירועים, וכל חודש אנחנו עושים אירוע בנושא שונה, בין אם זה קריפטו, שוק ההון, נדלן, בארץ, בחול, משכנתאות, פנסיה וכו' וכו'. אז אנחנו עושים גם אירועים, ועושים הרבה הרבה דברים, כלומר גם וובינרים, ויש גם הטבות לחברי הקהילה, ואנחנו נמצאים גם בטיקטוק וטלגרם, כלומר, ואינסטגרם, והתפתחנו, באמת אנחנו עושים הרבה הרבה דברים מסביב.
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך רגע לפני שצוללים, זה ככה שאלה שעולה לי עכשיו, אתה חושב שהדור הצעיר היום יותר פתוח לדבר על כסף ולדבר על פיננסים, ובגלל זה אנחנו רואים כאלה קבוצה שמגיעה ל-120,000 איש, או שזה המגמה נראה לך? אני מרגיש בתחושה שלי שלחבר'ה צעירים, ככל שהדור הולך אחורה, אני בן 42, אבל ככל שהולך אחורה, אני רואה אנשים, יותר ויותר אנשים, כן מתעניינים בפיננסים, כן מתעניינים במה לעשות את הכסף, כן מתעניינים באיפה להשקיע את הכסף. זו תחושה שלי סובייקטיבית, או שאתה מרגיש את זה? אתה רואה את הדברים יותר רחב ממני, אז לכן אני מרשה לעצמי לשאול אותך את זה.
תשמע, אני אגיד דבר כזה, מן הסתם שמי שנמצא אצלנו בקבוצה, אז כן, אז אני רואה את זה, כי זה אנשים שבאים מלכתחילה בשביל להבין בכסף, מי יותר ומי פחות, סבבה, אבל ברמה של הקבוצה, כן. ואינסטינקטיבית, ברגע שאני כאילו חי את הדבר הזה, אז אני גם מושך אצלי מסביבי אנשים שמדברים על כסף, ואני גורם להם לדבר איתי על כסף בצורה כזאת או אחרת, בדרך כלל הם פונים אליי, אני משתדל לא לחפור על דברים שאם לא שואלים אותי. אבל יכול להיות שאני גם בבועה מסוימת, כלומר, בגלל שאני חי את זה, אז אני רואה את זה, כלומר, תמיד זה ככה, כשאתה מחפש משהו, כשאתה חי משהו, אז אתה רואה אותו כל הזמן מול העיניים. אז אין לי נתונים
בגדול. כן.
אז אני אומר, אין לי נתונים נתונים כלליים, אני חש שכן, אבל אני מודע לעניין שיכול להיות שזה שאני חי בסוג של בועה, אמנם בועה גדולה עם 120 אלף איש, אבל זה עדיין בועה, ויכול להיות שזה לא באמת בכל השכבות. אני יכול להגיד שאנחנו עושים באמת הרצאות גם בצבא וגם לבתי ספר, לא בתי ספר סליחה, אבל גם כאילו מרכזי צעירים וסטודנטים וכאלה, ואני כן רואה התעניינות מאוד מאוד גדולה. אז אני חושב שפלטפורמות כמו הדבר הזה, כשאני התחלתי להשקיע זה לא היה, אוקיי? לא יודע אם היה פייסבוק בתקופה, אבל גם אם כן אני לא הייתי בפייסבוק, ולא היה את הדברים האלה, כלומר לא היה...
היה פפוז, נראה לי שהתחלת בתקופה, בן כמה אתה?
אני בן 27 עכשיו. עדיין.
אה, אתה היה פייסבוק, אחי, אתה היה פייסבוק.
לא, לפני
15 שנה. וואלה, בין 27, אתה לא קבוצה, יפה. אני חושב שהיה פייסבוק.
גם אם היה פייסבוק, אני לא הייתי, אני נכנסתי לפייסבוק מאוחר יותר, ובכל מקרה הדברים האלה לא היו, כלומר, כל העולם הזה של הפיננסים, אני חושב שהוא התפתח מאוד בשנים האחרונות, וזה עוזר לחבר'ה להתחיל ולא לפחד, חד משמעית, וכמובן שיש את הסולידית שהתחילה עם הבלוג שלה, ואני מודה שלמדתי ממנו לא מעט, ואני מעריך אותה. אז אני חושב שהדבר הזה זה סוג של אבולוציה, שזה גם עוזר לאנשים להיכנס לעולם, כי לי לא היה את זה בתחילת הדרך.
מעולה. אז אני רוצה רגע לחבר את השיחה ללמה, למה, למה אנחנו כאן. אז אני חושב שיש פה שתי סיבות, ועוד פעם שומעים את זה יועצי משכנתאות, והסיבה הראשונה היא שאני חושב שדרך הקבוצה וחשיפה לקבוצה, ככל שיותר יועצי משכנתאות ייכנסו לקבוצה ויחשפו ליותר ויותר עולמות פיננסיים מקבילים, השקעות, קריפטו, דברים כאלה, זה בעיניים שלי קריטי שאנשים שעוסקים בתחום הזה, בייעוץ משכנתאות במיוחד, יגעו בעולמות האלה, גם בעולמות הפנסיה ועולמות הקרנות השתלמות, אנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל, ובגלל שאני חותר לשם כל הזמן, ומנסה להנגיש ידע ליועצים כל הזמן, בין אם זה בין דברים שאני עושה, בין שיתופי פעולה שאני עושה, בין פודקאסט הזה שאנחנו עושים אותו כאן עכשיו שנועד לזה, אז יש את הצד הזה, ויש גם את הצד הזה שיועצים צריכים בעיניים שלי, אתה... כמו שאני רואה אותך, אתה סוג של שליח, להנגיש ידע כלכלי לכמה שתר אנשים, ואתה עושה את זה ברמה, במסות גדולות. לא יועץ משכנתאות, זה יכול לקרות בדלת עמותיו ודלת לקוחותיו יותר נכון, ואני חושב שיועצי משכנתאות שינגישו גם ידע כזה, וינגישו ידע לאן ללכת ולחפש אותו, כמו בקבוצה שלכם, זה יתרום משמעותית לאנשים ברמה של ההתנהלות הרבה אחרי המשכנתה, כי בדרך כלל אנשים לוקחים משכנתה, מתעסקים עם זה, פוחדים מזה או לא פוחדים מזה, ואז סיימנו, שיגרנו, שכחנו, אלא אם כן נקבל מייל מיועץ משכנתות אחרי שנתיים לבדוק את המשכנתה, וזה חבל. כי בקורסים שאני מרצה, למשל, אני רואה שאנשים באים אפילו לא יודעים מה זה ריבית, מה זה פריים, איזה הלוואות הם קיבלו, וזה מצטבר עם השנים למאות אלפי שקלים שאנשים מפסידים, אז בעיניים שלי זו שליחות, והסיבה השנייה שאתה פה, זה כי משהו קורה בעולם שלנו, בעולם הפיננסים, משהו קטן כזה זניח, אתה יודע, לא עבר לידינו. וכשראיתי שהשיח בקבוצה משתנה, מי איך פה להשקיע, מי הרבה שיח על קריפטו, ועל, אתה יודע, כל מיני צורות, ואיפה להעביר, וזה עשה 15% בשנה שעברה, וזה עשה 20%, פתאום השיח נהיה הרבה יותר דפנסיבי. אגב, ראיתי גם הרבה יותר נדלן, והרבה יותר משכנתות, אבל יכול בגלל שאני חשוף לזה, אבל אני רואה הרבה יותר אנשים בלחץ על המשכנתה שלהם, ומה קורה איתה, ואמרתי, יאללה, זה הזמן להרים את הכפפה, ולהביא אותך לכאן. אז אני רוצה לשמוע ממך, מה אתה חווית, או איך אתה מתרשם ממה שקרה בשווקים, בפיננסים, בחודשיים, שלושה האחרונים, ולאן אתה, ואני מסייג את זה, וזה אתה, ואני בשיחה פה, וכולם שומעים, אבל זה שיחה פתוחה, שלא באה להגיד זה מה שהולך להיות, אלא הערכה של איש פיננסים, שיש לו ראייה רחבה, ורואה המון שאלות, ונוגע המון בתחומים האלה, לאן השוק הזה הולך. אז תזכירה מה קרה עד עכשיו, ולאן הולכים.
אז קודם כל קטונתי מלנבא לאן הולכים, אני יכול לתת את התפיסה שלי, אבל אני חושב שלנבא לאן הולכים ולדעת אם מכאן הולכים לעליות ירידות, זה, אני לא חושב שיש מישהו בעולם שיודע, בכנות, ואני כמובן לא איש בשורות בקטע הזה, אני לא חושב שאני יודע.
נכון, נכון שיש לך לנבא, אבל כשאתה יושב כאיש פיננסים, גם אתה איש פיננסים, ואתה מייעץ לחברים, ללקוחות, בקבוצה עונים, אתה יודע, יש... אתה צריך בסוף לאמץ איזושהי דעה או איזשהו כיוון, להיות זהיר מאוד, אבל אפילו גם בטווח הקצר. בסדר? בגלל זה אני, בגלל זה, זו הכוונה שלי. אנחנו לא, אף אחד מאיתנו לא יכול להיות נביא, כל מה שנזרוק יקלה.
אז לגמרי.
הערכה שלך, של בר.
אז אני רוצה להתייחס לפני הערכה למה אני, למה שדיברת קודם, לקבוצה. אז אני חושב שאנחנו, קודם כל, מה שאמרת שאנחנו מנגישים מידע פיננסי, זה בדיוק החזון שלנו, אז לא יודע אם קראת או שמעת, אבל קלעת בול. כי זה החזון שלנו, להנגיש ידע פיננסי להמונים ולשנות את התפיסה החברתית בכל מה שקשור לכסף בישראל. זה החזון, זה בשביל זה אנחנו כאן, בשביל זה אנחנו נמצאים, בשביל זה אנחנו מנגישים את הידע הזה בכל צורה אפשרית. ואגב, אם יוצא משכנתאות יפנו את הלקוחות שלהם לידע שווה כסף, אני מניח שבסוף זה יחזור אליהם, כי אני אישית מדבר הרבה על ניצחונות גדולים, ואחד הניצחונות הגדולים מבחינתי זה משכנתה. אם עושים משכנתה בצורה נכונה, אז זה ניצחון גדול, וכשאני מדבר על ניצחון גדול, הכוונה שלי זה משהו אחד גדול, מרכזי בחיים, שעושים אותו פעם אחת כמו שצריך, ואחרי זה לא צריכים להתעסק בו כמעט בכלל. אז כמעט בכלל, אז אני אומר, למה כמעט בכלל? כי אני חושב שכל תקופה, שנתיים, שלוש, אפשר להתווכח, כן צריך להסתכל, אם צריך אולי למחזר משכנתה, אבל בשורה התחתונה, אני באמת חושב, אני מדגיש את החשיבות, גם בעיניי, למי שלא מבין מספיק, כן ללכת ליועץ, ופה פודקאסט של יועצי משכנתאות, אז אני לא צריך להסביר את החשיבות של המקצוע, כן. אבל אני מסביר תמיד את החשיבות של היועץ, ואני מסביר גם תמיד את החשיבות של בדיקת המחזור. אז אולי בתקופה הזאת אנחנו מטליטים ביוני 22, זה קצת פחות רלוונטי מחזורים בדרך כלל, אבל עדיין.
אנחנו פנים עכשיו את דור המחזורים הבא.
בדיוק, עכשיו בונים את דור המחזורים הבא, בדיוק, זה... אז זה דבר ראשון מנוגע לזה. עכשיו, תראה, לגבי הסנטימנט שהשתנה, אני חוויתי את זה בקורונה, חווינו את זה, אבל בקורונה הייתה יותר בעלה. אני חייב להגיד, לפחות בתפיסה שלי בזה, עכשיו עדיין, ברור שהסנטימנט השתנה, ובחודשים, בשבועות האחרונים, אפשר לראות יותר פוסטים דפנסיביים, מה שאתה מגדיר, פחות רגע איך אני ממנף, איך אני משקיע, ויותר רגע איפה מקבלים פיקדון, פתאום פוסטים של פיקדונות, פתאום עולים פה את פוסטים של פיקדונות, ופתאום אנשים שאני התראתי על זה כל כך הרבה במהלך העליות, בחודשים, בשנה, שנתיים של העליות, התראתי על זה כל כך הרבה, היו פוסטים בקבוצה בקטע של S&P 500, אני מחפש משהו יותר מעניין מ-S&P 500, זה הסולידי שלי. כלומר, משהו יותר, כאילו לא סולידי כמו S&P 500. ואני כאילו אומר, חבר'ה, בוא נירגע, S&P 500 מורכב מ-500 מניות, יש פה רק מניות, זה לא סולידי. כאילו, עם כל האהבה שלי, ואני כן מאמין להשקעה במדעים לטווח ארוך, אבל סולידי זה לא. והיה לי ברור שיבוא איזה משהו ותמיד בא משהו בשוק ההון, כן? אני לא יודע מתי זה יבוא, אבל זה ברור לכולם, ככה זה עובד, ותמיד יבוא המשבר, אז ברור לי שזה יבוא, אז אנשים פתאום יקבלו התקפה, אבל פתאום רגע יבינו שהם חיים בעולם שרק צורות רק עולה, וזה לא הגיוני, אז התרעתי על זה הרבה בעליות, יש חלק שיסמו, יש חלק שלא, ועכשיו באים הפוסטים של רגע אני מופסד, רגע פה, רגע שם, יותר חשיבה של רגע מה עושים, ובעיניי קודם כל זה בריא, זה בריא כי אני גם אומר, חבר'ה, בואו כאילו, קחו את זה בפרופורציות, אם פעלתם בצורה נכונה או בצורה סבירה ולא סיכנתם כסף שאתם לא יכולים להשקיע, אז בסופו של דבר לא קרה כלום, וזה מה שבונה אתכם אגב בתור משקיעים לפעמים הבאות,
נכון.
במשבר הבא שיבוא, או אפילו לא במשבר, בתקופת הגאות הבאה אתם תהיו יותר זהירים, אתם תהיו יותר מחושבים, ובעיניי זה חשוב, כי כמה שלא תסביר לבן אדם, כל עוד שהוא לא חווה את זה על עצמו, יהיה לו קשה להבין את זה, עד שהוא לא חווה את זה על הכסף שלו באמת, ולא באיזה תוכנת דבר.
נכון.
אז זה ברמה הזאת, וכן, יש שיח יותר דפנסיבי כרגע, ויותר כזה נזהר, ולאן אנחנו הולכים קדימה, כמו שאמרתי, זה מאוד מאוד קשה, אני אגיד כזה דבר, בסוף, בעיניי אחד הדברים הכי משמעותיים שצריך להסתכל עליהם זה אינפלציה, אני לא חושב שאני מחדש פה איזה משהו, כי כל העולם מדבר על זה בכמה חודשים, אבל נכון, אני נכון. באמת, שוב, לא נביא, אבל דיברנו על זה בפודקאסט ובקבוצה, ואפשר לחפש פוסטים שלי שדיברתי על זה לפני יותר משנה. כלומר, מה עושים בתקופה של אינפלציה ועליית ריבית, כי היה לי ברור שמתישהו זה יקרה. כאילו, זה לא הגיוני שמפיצים כל כך הרבה כסף בעולם, זה אמנם קרה כבר עשור, אבל לא בכמויות שקרה אחרי הקורונה, והיה לי ברור שמתישהו הדבר הזה יצוף לפני השטח, וזה התחבר באמת עם משהו שאף אחד לא צפה, שזה המלחמה ברוסיה, וזה התחבר עם בעיות של קורונה שציפו שהם יפתרו ועדיין לא נפתרו, אז זה בא גם מהכיוון של ההיצע.
נוצר גם את זה אוברשוטינג כזה בצריכה, נכון? הרבה אנשים היו והסתגרו, ואז בום, אנחנו רואים את זה בתעופה, אבל גם זה משפיע בעיניי.
בדיוק, אז זה בא משני הכיוונים, זה בא מצד אחד קודם כל של ההיצע, כי היו בעיות בשרשרות הספקה וסין ועניינים, וכל התובלה הימית עלתה בצורה לא פרופורציונלית, פי 10 לפעמים או פי 15 אני שמעתי מספרים, אז כל מה שמובילים בכל העולם עולה, בין אם זה מתכות או עץ או דברים כאלה, אז הכל עולה וכל המשלוחים והכל עולה, ובמיוחד יש בעיות בשרשרות הספקה ובמפעלים והכל, אז אפילו חברות רכב שלא הצליחו לייצר והיו המון עיכובים ושבבים וכו וכו, אז מצד אחד של ההיצע, ואחרי זה גם בא המשבר של הסחורות עם אוקראינה ורוסיה, ובנוסף לזה שאנשים שסוף סוף יצאו מסגר, אז הרי שפכו עליהם כל כך הרבה כסף, אז הם צריכים איפשהו לשים את הכסף הזה. אז ישר הולכים לצריכה וישר קונים וקניונים מפוצצים, ושדה תעופה רק שאפשר, רק שפותחים איזשהו, אחרי איזשהו גל, ישר כולם טסים ותורים מטורפים בנדבג, ואנשים קונים כאילו אין מחר. אז שוב, קשה להגיד, בדיעבד כולם חכמים, כן, אבל האינפלציה הזאת, אני לא אגיד שהייתה צפויה, אבל כן, דיברנו על זה מזמן, ובגלל זה אני חושב שזה הדבר המרכזי שצריך להסתכל עליו, כי האינפלציה זה, ושומעים גם את הפד, בארצות הברית מדבר, האינפלציה זה הדבר המרכזי שיקבע לאן הריבית תלך, והריבית, כמו שכולנו יודעים, משפיעה על השווקים ועל עולם המשכנתאות בצורה מאוד 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 משמעותית, גם על שוק ההון, גם על עולם הנדל"ן והמשכנתאות. אז אינפלציה זה, זה המסר המרכזי. אני אישית חושב, שוב, הערכה מאוד 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 זהירה, אנחנו נמשיך לראות עוד טיפה עלייה באינפלציה ובריבית בהתאם, ואני מניח ש, לא יודע מה, אנחנו נראה התמתנות מסוימת באינפלציה. אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד תאריכים סתם, אבל אני מניח שבקרוב, יחסית, טווח של כמה חודשים, אנחנו כן נראה התמתנות באינפלציה, אבל שוב, זו הערכה שלי, ובאמת קטונתי.
אני קצת פחות אופטימי ממך, האמת. אני, יש פה, אנחנו דיברנו בשיחה המקדימה על ריי דליו, ובסרטון שדיברנו עליו גם לפני זה, הוא גם מדבר על זה שאנשים לא יודעים לחזות את מה שהם לא חוו, ולכן הם לא יודעים, הם לא יודעים להעריך נכון קדימה. עכשיו, אנחנו היינו פה בתקופה של, לא יודע מה, עשור, כמעט יותר מעשור של ריביות מאוד זולות, כסף זול, צריכה עולה. אנשים לא יודעים מה זה משבר. וגם המשבר ב-2008 הוא היה משברון כזה שחלף. אני קצת פחות, אני חייב לציין שאני קצת פחות אופטימי.
ותשמע, אני אתן זווית מעניינת, שאנשים לפעמים פספסים, עשיתי את זה גם פוסט בקבוצה, אנשים פספסים על אינפלציה. אוקיי, אני אתן זווית מעניינת, אני אנסה להמחיש את זה גם עם דוגמה. בסוף אינפלציה, מה שאנשים שוכחים, שאינפלציה מודדת את היחס ביחס למחיר הקודם. כלומר, זה מבטא את העלייה במחיר. מה אני מנסה להגיד? אם חבית נפט עלתה מ-50 דולר ל-100 דולר, זה התייקרות של 50 דולר, אבל מדובר פה בקפיצה של 100%, נכון? עכשיו, יכול להיות שגם אם המחיר ימשיך לעלות בעוד 50 דולר, זה עדיין 50% באינפלציה ולא 100% כמו שהיה קודם. כלומר, מ-100 ל-150 דולר זה 50% ולא 100% הקפיצה שהייתה קודם. כלומר, בסוף, אלא אם כן, כאילו, שוב, אני באמת לא חושב שזה סביר לראות את מחירי הנפט קופצים עוד פעם בפי 2 ועוד פעם בפי 2 ועוד פעם בפי 2. כלומר, הדבר הזה הוא לא הגיוני ולא סביר, לא רק הנפט, נפט זה סתם דוגמה, כן? זה כמובן משליך לעוד הרבה דברים אחרים, למרות שיש חלקים אחרים באינפלציה שהם דווקא כן בסוג של ספירלה. כלומר, אם נגיע חלילה לסיטואציה שהאינפלציה לא מצליחים להשתלט עליה, ואז באים העובדים ודורשים העלאת שכר, ואז יש בעיות של, הרי אין עובדים במשק, אז מעלים שכר, והחברות יעלו שכר, ויגידו, טוב, השכר עלה, אז מעלים גם את המחירים של הזה, ואנחנו מגיעים לסוג של ספירלה כזאת, ואני חושב שהבנקים המרכזיים יעשו, וזה מה שהם אומרים לפחות, וזה גם חשוב, אגב, מה שהם אומרים, לא רק מה שהם עושים, אלא גם מה שהם אומרים ומה שהם משדרים לשוק. אז אני כן חושב שפה הם על העניינים, וגם באירופה הבינו את זה ומתחילים לעלות ריבית ומסיימים עם הרחבה הכמותית. אז אני חושב, אני מאמין שאנחנו נצליח להימנע מדבר כזה, ואם אנחנו נצליח להימנע מדבר כזה, יכול להיות שיהיה מיתון קצר, אני באמת לא יודע להגיד כאילו זה, יכול להיות שיהיה מיתון קצר, אבל אני חושב שסך הכל תהיה פגיעה, ברור, תהיה פגיעה, אנחנו נתייצב על רמות ריבית סבירות, אני לא מאמין שנגיע ל-5% ו-6% ריבית במשק, אני מדבר על הריבית של בנק ישראל,
כן.
אני לא מאמין שנגיע לעולמות האלה, לפחות לא בזמן הקרוב, אבל שוב, זה התפיסה שלי, ככה אני רואה את הדברים, ויכול להיות שעוד שנה ישמעו את הפודקאסט הזה ויגידו מה הוא מדבר, ואני חלטה קומה.
אני אשמע את הפודקאסט ואני אחזור אליך איתך, בא תקשיב לפני שנה, לא, אבל אני, תראה, בחלק היותר אופטימי שלי, שאני חושב שזה כן עלול להיות קצר, זה כי העולם השתנה והדברים באים מהר והולכים מהר. אז כאילו זה איכשהו הקרן אופטימיות היחידה שיש לי, כי אני לא רואה את זה, אתה יודע, אז מחירי הנפט עלו, עכשיו מחירי התבואות עלו, וזה עוד לא מגולם ממחירי החלב, ומחירי הדלק מתייקרים, וזה עוד לא, עדיין לא מגולם ממחירי התובלה וכל מה שקשור בארץ, אתה יודע, כל מה שמובילים בתוך הארץ, או בחול, או אתה יודע, אני מתייחס לישראל, שפה אנחנו יחסית במצב טוב, אבל אני לא חושב, אני חושב שהבום המשמעותי עוד לפנינו, אבל אתה יודע, ימים יגידו ונבחן את זה בעוד שנה, באמת שנעשה פודקאסט היסטורי, ונגיד, הנה, יש 240 אלף חברים, ומה דיברנו אז?
תראה, בגלל זה אמרתי, ברור שחלק מהדברים לא מגולמים באינפלציה, וגם העלייה של הסחירויות, אגב, שזה אגב רכיב הדיור שמשפיע בישראל, אנשים לא תמיד יודעים, הדיור בישראל לא לפי מחיר הדירות, אלא לפי מחירי הסחירויות, וזה עדיין לא מגולם לדעתי כמו שצריך במדד, ואנחנו נראה את האינפלציה עוד עולה, ברור לי שאנחנו נראה את האינפלציה עוד עולה, אבל אני חושב שהם מסתכלים שני צעדים קדימה, אני אישית רואה עולם יחסית אופטימי, שוב, יכול להיות שאני באמת טועה, אבל ככה אני רואה את הדברים.
אז אנחנו מדברים על אינפלציה, וערך הכסף נשחק, ושוק המניות מאוד 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 תנודתי כלפי מטה, איזה כלים אנחנו מכירים שכן יכולים לפחות, אתה יודע, לא אומר עכשיו, זה לא שוק של להרוויח כסף עכשיו, אלא אם כן אתה מאוד מאוד ספקולנט ויודע לעשות דברים מאוד מאוד, מאוד מאוד יוצא דופן שלא הרבה יודעים לעשות, אבל איך שומרים, איך לפחות שומרים על ערך הכסף בתקופה הזאת? איזה כלים יש?
שמע, יש את הכלים הטריוויאליים, נניח סתם, אגח צמודי מדד. עכשיו, קודם כל חשוב לי להסגיר, זה לא איזושהי המלצה ולא ייעוץ ולא משהו כזה בסגנון, כמובן לעשות את הכל בצורה חכמה ונכונה, ולא לקחת את הדברים שלי ולרוץ ולעשות, דיסקליימר כזה, אבל אני אתן כמה נקודות שיכולות להיות אופציות, אז קודם כל כמובן שיש מכשירים צמודי מדד, בין אם זה אגחים או בין אם זה פקדונות בבנק, אני כן אגיד ששם האינפלציה הנוכחית מתומחרת כבר, מה הכוונה? אם ניקח אגח צמוד ואגח לא צמוד, אז הצפי לאינפלציה כבר מגולם בהפרש המחירים.
נכון.
אז צריך לקחת את זה בחשבון. אז זה, ועדיין, אם אנחנו מפחדים מאינפלציה גבוהה יותר מהצפי, אז יכול להיות שזה נכון עבורנו לעשות מהלך כזה, וכמובן שאם הולכים ורוצים לגדר, אז לא לחפש מחנים ארוכים, כי מחנים ארוכים יכולים להשפיע בצורה אגרסיבית ומאוד תנודתית על הכסף שלנו, במיוחד בתקופה של ריבית עולה, אז צריך לעשות את זה בצורה נכונה, וצריך להבין טוב טוב את מנגנון האגח לפני שהם משקיעים. גם פקדונות, יש פקדונות שהם כן צמודים זה, ובאופן כללי חוב. יש גם חוב אלטרנטיבי, סתם, אני לא אעשה פרסומת, אבל הוועדות חברתיות וכל מיני קרנות חוב למיניהן, שאפשר כן להשקיע בצורה כזאת. בגלל שזה חוב אלטרנטיבי, אז אני אגיד שהוא, רמת הסיכון כנראה קצת יותר גבוהה, אבל זה גם...
יש גם חברה אחת שרוב היועצים מכירים, שהיא גם מגובת נדלן, אפילו שתי חברה אחת, חברה אחת גדולה, סליחה, אני אגיד את שמה, אני בא אתריה, שהיא באמת קרנות, קרן P2P, שבעיניי זה עוד פעם, אני גם מצטרף לדיסקליימר שם מקודם, אבל בעיניי זה אחת ההשקעות הבטוחות שיש היום, אין לי, לא מקבל מהם כסף, אין לי שום עמלות, אבל כשאני בוחן את הדברים, אני אומר, זה קרן שיודעת לשלם 4-5% מגובי נדלן?
אני חושב שגם לביטיבי יש מגובי נדלן, לא בטוח, אל תפוס אותי במילה, אבל זוכר שהיה להם לפחות מסלול כזה.
אבל זה הכיוון, נכון? זה כאילו קרנות...
אז זה הכיוון מבחינת חוב, למי שרוצה דווח קצר לשמור. עכשיו, אני אגיד בתכלס, בשורה התחתונה בעיניי, אם יש כסף באמת לדווח קצר, אז הוא כנראה מלכתחילה לא היה אמור להיות מושקע בשוק ההון. אוקיי? יכול להיות שהוא היה אמור להיות באיזשהו משהו צמוד מדד בשביל לשמור לערך, אבל הוא לא היה אמור להיות מושקע בשוק ההון. ובאופן כללי הוא כנראה לא אמור להיות מושקע, אני בתפיסה שלי, כסף שאתה צריך לתקופה של שנה, אפילו שנה וחצי קדימה, אל תשקיע, אני לא מכיר השקעות שההזדמנות, הסיכוי בהם שווה את הסיכון, כלומר אתה יכול להשקיע בשוק ההון ואולי להרוויח 10-15%, אבל אם תחטוף 30% זה כנראה לא שווה לך את זה, וזה סיכון שהוא קיים בשוק ההון, לכן אני כשאני מסתכל על שוק ההון, לרוב אני אוהב להשתמש בשוק ההון לדווחים ארוכים, אבל בגלל זה אני אומר, בסוף זה תלוי מטרות, אז אם יש כסף לטווח קצר, יכול להיות שבכלל לא צריך להשקיע, ואם יש תקופת ביניים, נגיד בין שנתיים לחמש, אז בעיניי העולם של החוב יכול להיות מעניין, ויש כל מיני צורות של חוב, אבל נתנו פה כמה דוגמאות, בעיניי זה יכול להיות כן מעניין, אבל צריך לזכור שעולם של חוב בתקופה של ריבית עולה, ואולי מיתון יכול להיות מסוכן, במיוחד חוב אלטרנטיבי, אז צריך לקחת את הדברים האלה בערבון מוגבל ולשים לב ולבחון טוב 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 איפה אנחנו משקיעים את הכסף ולמי אנחנו נותנים כסף, למי אנחנו נותנים חוב ומנגנוני הביטחון שלנו והבטוחות שאנחנו מקבלים כנגד החוב שלנו, כי זה באמת 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 משהו שהוא בעייתי יכול להיות בעולם של אינפלציה ומיתון, אולי עם עליות ריבית ומיתון, אז יש פה בעיות. ולדווח ארוך, אני אומר, גם שוק ההון מראה שהוא כן יודע לשמור על ערך הכסף ולתת תשואות מעבר לאינפלציה, סטטיסטיקות של עשרות ומאות שנים, אפשר לראות ששוק ההון לדווח ארוך כן יודע לעשות את זה, ויכול להיות שאגב הירידות האלה, אני לא אומר לעשות ולהשקיע, אבל אני לא אומר בהכרח זה הזדמנות, אין לי מושג אם ראינו תחתית אחרונה, אבל יכול להיות שהירידות עכשיו זה דווקא הזדמנות לעתיד לדווח ארוך, בגלל זה אגב אני אוהב את השיטה של המיצוע, שעוזרת לאנשים להתמודד עם הפחד המנטלי, גם אם סטטיסטית היא לא תמיד הכי נכונה, אבל זה עוזר לאנשים מיוחד לעשות את הצעד הראשון ולהתמודד עם הפחד המנטלי של מתי להיכנס, מתי לא להיכנס, שאנחנו ממצאים ומשקיעים במנות, בעיניי זה עוזר.
תרחיב רגע על המילה, למה אני לא בטוח שכולם יודעים מה זה למצע הפסדים, או למצע הרווחים, או למצע בכלל.
אז הרעיון של מיצוע מלשון ממוצע, באנגלית אגב זה DCA, Dollar Cost Averaging, והרעיון הוא כזה, נניח שיש לי, לא יודע, 100,000 שקלים, שאני חושב להשקיע אותם בשוק ההון, נניח לטווח ארוך, אוקיי? עכשיו אני מפחד, יכול להיות שאגב אני מפחד כל הזמנים, ואני מפחד שמחר תבוא הקריסה, ויכול להיות שעכשיו אנחנו באמצע קריסה, ואני מפחד שתמשיך הקריסה, ואני לא באמת יודע, בשורה התחתונה אני מפחד מירידות, ומה אפשר לעשות בצורה הזאת, בשורה התחתונה, אנחנו במקום לקחת את כל 100,000 שקלים ולהשקיע בבת אחת, אנחנו ממצים, מלשון ממוצע, אנחנו פשוט משקיעים במנות, אוקיי? נגיד, לוקחים 10,000 שקלים, מחלקים ל-10 מנות, זה יכול להיות לשליש, לרבע, לא משנה כרגע מה האינטרוול, ומשקיעים בתקופה קבועה, כל חודש או כל רבעון, משקיעים סכום כסף, ולא משנה אם כל הקטע הרעיון פה, שאנחנו לא מחפשים לראות אם השוק עולה או יורד. אנחנו משקיעים, נגיד, סתם, כל 10 לחודש נכנס משכורת, ב-12 לחודש אנחנו משקיעים בכסף בשוק ההון, את אותו סכום קבוע, גם אם עולה וגם אם יורד. ובתצורה הזאת אנחנו בעצם מגיעים לממוצע, אוקיי, מכאן המילה מיצוע, אנחנו מגיעים לממוצע שהשוק נותן בצורה הרבה הרבה יותר קלה ומהירה, ואם באמת כמו שחששנו מגיע הנפילה, אנחנו למעשה קונים במבצע. ואם כן. אנחנו עושים מקורת הנחה של ברוך השוק עולה, אז בסופו של דבר אנחנו, מה שנקרא, אנחנו בטוב, אנחנו מרוויחים ואפילו קנינו במבצע.
אז יש לנו גם את זה בקרן השתלמות, בקרן פנסיה ובקופות גמל, זה סוג של מיצוע חודשי שהוא אוטומטי כזה, על הסכום שאנחנו צוברים כל הזמן, שזה גם מנגנון, וזה גם חשוב לדעת את זה. ואם אני מדבר רגע על קרנות השתלמות, יועצי משכנתות השתמשו הרבה מאוד בקרנות השתלמות, אתה יודע, אסור להם לייעץ, כי אין להם את הרישיון לייעץ, אבל נתנו, אתה יודע, המלצה כזה, off the record של, אל תפתח את הקרן השתלמות, ככה להלוואה 50 או 78 אחוז, תלוי נזילה, לא נזילה, ותשתמש בזה, או לעשות, שאף אחד לא ישמע אותי, תרגיל לבנק, או להשתמש בזה לעון עצמי, או באלף ואחד דברים אחרים, תלוי בכל מקרה. והיום, אני האמת אפילו גם מתלבט, האם להמשיך לעשות את זה, האם לא להמשיך לעשות את זה, כמובן שכל אחד זה אינדיבידואלי, ומתי הוא רוצה כמה כסף חסר לו לעון עצמי או לא, אבל נגיד קרו הרבה פעמים סיטואציות, שלאנשים אמרתי לא להשתמש בקרן השתלמות, ולקחת את הכסף על חשבונה כדי לשמש בקרן העצמי, והיום אני כבר לא בטוח שזה נכון. מה אתה חושב על זה?
אני חושב דבר כזה, אם יוצאים מנקודת ההנחה ואני מסתכל על קרן השתלמות כמכשיר שלא נוגעים בו. עכשיו, כל פעם שאני אומר את זה, אומרים לי, אוקיי, אז מתי כן? מתי אני כן נוגע בקרן השתלמות? אז מעולה, אז מבחינתי, אני ברמה אישית בר, אבדה את הקרן השתלמות, התוכנית שלי כשאני אגיע למטרה, המטרה שלי זה לפרוש ולצאת לעצמות כלכלית, והקרן השתלמות זה אחת הדרכים, ואני מייעד את הכסף לשם. כשאני אגיע לסיטואציה הזאת, אז אני אשתמש בקרן השתלמות. אוקיי? זה הגישה שלי לפחות. כלומר, כשיש מטרה באמת אבל מספיק חשובה, לא אותו חופשה או משהו, מטרה שהיא באמת באמת מספיק חשובה.
נדלן?
יכול להיות שזה נדלן, אבל בעיניי נדלן, רק אם זה עכשיו דירת החלומות, ווואלה זה הבית שכל החיים חלמתי עליו, אני ואשתי, ועכשיו אנחנו בדיוק בתקופה, וזה הזדמנות של פעם בחיים, ואם לא אז לא, אז סבבה. אבל זה לא בשביל, שוב, בתפיסה שלי, כן? לתפוס, לקנות איזושהי דירה להשקעה, כי בעיניי קרן השתלמות עם כל ההטבות שיש בה, ועם כל התחיית מס והטבות מס והכל, אני חושב שזה משהו לא לגעת בו, ולכן, שוב, אם התפיסה היא לטווח ארוך, אני לא חושב שזה נכון לפדות את הקרן השתלמות, קטונתי, כן, כל אחד והסיטואציות חיים שלו, אבל אם אתה יודע שאתה תיקח את הקרן השתלמות, ובאמת לא תיגע בה עכשיו שנים קדימה, אני לא חושב שזה נכון לפדות אותה, אני כן, אומנם הפריים מתייקר, אבל עדיין פריים מינוס חצי, אנחנו מדברים על ריביות מאוד נמוכות, וגם אם הריבית תעלה עוד אחוז, אחוז וחצי, זה עדיין ריביות יחסית נמוכות, במיוחד לאלטרנטיבות שיהיו בשוק, אז אני אומר, כל עוד אפשר וכל עוד לא חייב, ואתה יודע, אין אוכל במקרר, אז ברור שפודים כן. קרן השתלמות, כן? אבל כל עוד אפשר לשמור על הקרן השתלמות, בעיניי זה משהו שהוא חשוב. Having said that, אוקיי? למרות שזה מה שאני אומר, בסוף בסוף בסוף, כשלוקחים הלוואה צריך להבין שצריך הלוואה צריך להחזיר. כן. וגם עם קרן השתלמות, לפעמים נותנים, אתה יודע, פריים מינוס חצי, נותנים את זה לגרייס לבלון כן. 7 שנים. ואז אתה יודע, הבן אדם אומר, טוב, אני אחזיר 100 שקל, 200 שקל בקטנה, 300 שקל, ואחרי 7 שנים פתאום הוא צריך להחזיר את הכסף, ומה קורה? הוא פודה את הקרן השתלמות. וזה
חבל. אני בעצמי עשיתי את זה, ואפשר למחזק, כאילו אפשר לעשות עוד גרייס לעוד 7 שנים, זה קרה לי פעם אחת. אני בן 42, בגלל זה הגעתי לסיטואציה הזאת, אבל קרה לי כבר, זה מצחיק, הגיל, אבל קרה לי כבר שהגעתי לקרן, והצלחתי לחדש את הגרייס חלקי לעוד 7 שנים.
אם מצליחים למחזר אחלה, אבל יכול להיות שנפלת על תקופה שאי אפשר למחזר, ואז פתאום אתה צריך להביא 100,000 או 150,000, וזה לא סכום שיש לבן אדם רגיל להוציא מהעוש, ואז אתה בבעיה, ואתה צריך לבדוק קרן השתלמות, אז צריך להערך לדבר הזה מראש. ואין בעיה, לפעמים אתה יודע, יש עניין של שנה, שנתיים קשות, וילדים אולי קטנים, ולא יודע איזה סיטואציית חיים, לא משנה מה, וכן, יש בעיה של תזרים, אז אפשר להשתמש בפתרון, אני לא נגד, אבל לעשות את זה באחריות ולהבין שהלוואה צריך לשלם, ולא להגיע למצב שאתה צריך לבדוק קרן השתלמות בגלל הטריק הזה. זה התפיסה שלי.
כן, אגב, גם בעיניי, קרן השתלמות זה כלי החיסכון הכי טוב והכי, תכלס הכי טוב, שיש גם לשכירים וגם לעצמאים. והגישה היא באמת פחות לגעת בקרן.
ואם יש פה עצמאים, אגב, אם יש פה עצמאים, ואני מניח שהרבה חבר'ה שלך הם יוצא משכנתאות, אני מניח שהרבה מהם עצמאים, חבר'ה, תעשו לעצמכם טובה, תפרישו לקרן השתלמות, באמת, עשינו איזה פרק שלם בפודקאסט, אמנם על פנסיה לעצמאים, שזה גם בעיניי מאוד מאוד חשוב, אבל בתור עצמאי, אני יודע כמה זה קשה וכמה זה לא כיף לקחת מהנטו שלך ולשים שם כסף, אבל אתם מקבלים גם הטבת מס וגם הדבר הזה זה הוצאה מוכרת, וגם יש הטבת מס אחר כך במס רווחי הון, תעשו לעצמכם טובה, תשתמשו בכלי המדהים הזה, וקרן השתלמות זה בעיניי חובה. אני חושב שגם פנסיה לעצמאים, יש כאלה שכנראה יחלקו עליי, אבל אני חושב שזה דיון לפרק אחר.
יש כאלה שבונים על פנסיה נדלנית, אתה יודע, שהרבה יועצי משכנתות שאני רואה בשנים האחרונות, הרי זה תחום שהתפתח מאוד בשנים האחרונות, ויותר ויותר, יש יותר ויותר שכבה של יועצים מצליחים, שהם כבר מתחילים לקנות נכסים ולייצר לעצמם משהו שנקרא פנסיה נדלנית. אני מכיר את זה גם מעולמות ההשקעות האלטרנטיביות, הביטוח, גם שמכוונים לשם יותר, אבל אין ספק שבאמת קרן השתלמות זה כלי חשוב, ואם למישהו אין פה, גם אם תפקידו 200-300 שקל בחודש, זה עדיף מאשר כלום, שיהיה משהו שיתחיל לעבוד. גם זה נכון ברמת אנחנו אנשי פיננסים, אנחנו מסבירים לאנשים אחרים איך לשמור על כסף, איך להרוויח כסף, ואחד הדברים הכי משמעותיים זה להשקיע חלק מההכנסות שלך בדברים שעובדים עבורך, וקרן השתלמות זה כלי מצוין שעובד עבורך.
אני רוצה לפני שאתה מתקדם מילה, אתה מדבר על פנסיה נדלנית, וזה מדהים, אני אישית מפקיד לפנסיה הרבה, אני אגב גם כרגע שכיר, אני מפקיד הרבה לפנסיה, משכורת גבוהה, אני לא בונה על פנסיה, כלומר אני לא בונה שאני אחכה לפנסיה וזה, אני כמו שאמרתי בתחילת השידור, אני לא מתכנן לעבוד בגיל 67, הרבה לפני, אני מתכנן לפרוש, הפנסיה זה סוג של ביטוח מבחינתי, קודם כל יש בה ביטוחים, יש בה מרכיב ביטוחי שהוא מאוד מאוד חשוב, שאנשים לבחר לא מבינים אותו, כן? אני לא אכנס לעומק, אבל יש מרכיב ביטוחי מאוד חשוב בפנסיה, שאם חלילה קורה משהו במהלך הדרך, אז אנחנו לא יכולים לדעת כאילו זה, אבל זה עוזר לנו. אז זה דבר ראשון, אבל זה ביטוח, כי אם הדברים משתמשים ולא עובדים, אז יש לך פנסיה לעת זקנה, זה דבר ראשון. ודבר שני, אם הלכת להיות עצמאי, אתה לא הולך בשביל להרוויח כמו שכיר. ובמיוחד אם אתה אומר, יועצי משכנתאות מצליחים, אז אם אתם כאלה מצליחים, אתם יכולים להפריש כמה אלפי שקלים לפנסיה שלכם, לא יקרה שום דבר. אם אתם, בוא נגיד ככה, בוא נגיד הפוך, אם אתם לא יכולים להפריש לעצמכם לפנסיה כמה אלפי שקלים בחודש, אז יש פה בעיה בעינה. כלומר, אולי לא, יש בעיה במודל, והעסק לא ממש מצליח, אם אפשר להפקיד כמה אלפי שקלים לפנסיה, לביטחון, לשקט הנפשי שלך, ככה אני אישית רואה את הדברים, אני חושב שזה חשוב.
זה עוד פעם, זה כבר תלוי גם בתרבות הצריכה, שאתה יודע, אנשים היום רוצים לחיות כאן ועכשיו ולא חושבים קדימה, אני רואה את זה גם בתכנון של המשכנתאות של הרבה אנשים, אבל אתה יודע, הסנדלר הולך יחף ויועץ משכנתאות יכול להצח לאחרים לתכנן קדימה ובוא נעשה ככה ובוא נעשה ככה, ובאישי שלו, זה קורה הרבה, גם אני חוטא בזה לפעמים, אני מודה ומתוודה, הפיתויים, אז העולם הוא טיפה השתנה. אגב, המשבר שבא עכשיו לדעתי, כן, ילמד אותנו לייצר פחות קניות רגשיות, ולחשוב רגע לפני שאנחנו מוצאים את הכסף, וזה עוד סיבה למה המשבר הזה הוא טוב, אגב.
נכון, נכון, אמת לגמרי, אני מסכים לגמרי, והמשבר הזה, שוב, אני מקווה שלא יהיה איזה משבר, בקנה מידה עצום, או לא יודע מה, אבל כרגע, כמו שאני אומר, זה סוג של ניקוי רבות, וגם במשק, כן. אגב, גם ברמת החברות, אם יש חברות שהן פחות מצליחות, או דברים, או גם בחברות המצליחות, אתה רואה, מפטרים, כי מתייעלים, וזה טוב למשק.
נכון, בסופו של דבר.
בדיוק, בחברות הייטק, אנשים שמפטרים אותם, זה אנשים טובים, עדיין צריכים עובדים, ועדיין טכנולוגיה, וגם עוד 5 שנים יצטרכו טכנולוגיה, ואנשים האלה ימצאו מקומות עבודה, הם יהיו במקומות אחרים שכנראה יותר מתאימים להם, והם יותר יצליחו ויותר יתרמו לחברות החדשות שלהם. אז בעיניי, בסך הכל, בסוף, בסוף, קשה לראות את זה בעין הסערה, אבל אם אתה תיקח פרספקטיבה אחורה, הדבר הזה הוא תמיד טוב, בשורה התחתונה, כמו הקורונה אגב, שאיצה הרבה תהליכים טכנולוגיים וזום ופודקאסטים ודברים כאלה, ועבודה מרחוק, שוואלה, שרו שזה ייקח 15 שנה וזה קרה בתוך חודשיים בגלל כל הדבר הזה. אז בסוף, בפרספקטיבה אחורה, הדברים האלה הם טובים.
אז אגב, אם דיברנו, וזה אחד הנושאים שככה רציתי להיכנס אליהם לקטנה כזה, אם דיברנו על זה שמשבר או מיתון גורם לאנשים לחשוב קצת על לפני שהם מוציאים, ראיתי גם שעשיתם פודקאסט על זה, איזה כלים לדעתך, ואני עוד פעם אומר את זה, שיועצי משכנתאות ישמעו וילכו לספר את זה למשפחות שמלווים כרגע, כי גם להם יש השפעה מאוד משמעותית דרמטית על המשכנתאות שלהם, איך משפחה, סלש עסק, שתי דברים קצת שונים, אבל עדיין, אותם, לדעתי, אותם גיידליינס כאלה, איך משפחה נערכת למשבר כלכלי או לתקופה, או תשמע, כולם מדברים על זה, אנחנו מבינים שהולכים לשם, השיח הוא מאוד גדול, איך נערכים לתקופה כזאת, בעיניים שלך?
אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל אנחנו באמת עשינו פרק על זה בפודקאסט, והפרק בפודקאסט נולד כי סתם שאלתי שאלה תמימה, ראיתי שזה השיח, אז אמרתי בוא נעשה פוסט בקבוצה, וכל אחד ייתן טיפ שלו, והיו מאוד תגובות, וזה התפוצץ ומשוגע, והגיע לעשרות אלפי אנשים, אמרתי טוב, אם זה כל כך מעניין, בוא ניקח את הדבר הזה, את כל התגובות של האנשים, ועשיתי מזה פרק בפודקאסט, וזה היה מאוד מגניב. אבל גם הפרק בפודקאסט, אני חזרתי על עצמי ואני רוצה להגיד את זה גם פה, בסוף בסוף התפיסה שלי, שקיצוץ בהוצאות זה כמו פלסטר. כלומר זה משהו לתקופת זמן קצרה, כי לפעמים באמת חייב ואין ברירה, בין אם זה משבר בבית, או בין אם זה התפזרנו ולא שמנו לב, או איזושהי סיטואציה אחרת, אז כן, צריך לקצץ בהוצאות, אבל לדווח ארוך אני אישית מאמין כן בהגדלת הכנסות, ולכן אגב הפרק הבא בפודקאסט, שיצא ממש בקרוב, מדבר על הגדלת הכנסות. אז זה רגע, אני אשים את הדבר הזה בפרספקטיבה. Okay. איך להיערך לתקופה של משבר? אז הדבר הראשון והבסיסי שאנחנו תמיד מדברים עליו לפני שמתחילים להשקיע, כן, בתפיסה שלנו, זה קרן חירום. וקרן חירום זה לא ששמים כסף בצד, כסף שלא עובד, וזה נשמע מציק, או נשמע מעצבן, או נשמע מוזר לשמוע ממישהו כמוני שכן אוהב להשקיע, וכן חושב שהכסף צריך לצאת לעבוד, אבל זה כסף שבסוף, בראייה אחרת, נותן לך שקט שאתה הולך להשקיע. כלומר, אתה שם כסף בצד, ואפשר לדבר על כמה כסף ואיפה זה בצד, אבל שם כסף בצד, לתקופה פחות טובה, בין אם אתה רוצה להתגונן מזה שפטרו אותך מהעבודה, או בין אם אתה רוצה להתגונן מזה שלא יודע מה, בלטמים כמו הלך הגיר ברכב, או הלך המקרר, או לא משנה מה, אז אתה שם כסף אגב בצד, במיוחד בשביל זה. כלומר, אתה אומר, אוקיי, סך הכל, אם אני 3 חודשים בבית, אני מעריך שתוך 3 חודשים אני אמצא עבודה, אז אתה שם 3 חודשים של מחיה בצד. ואתה לא נוגע בכסף הזה, והכסף הזה לא מושקע בשוק ההון, כי אתה לא רוצה שהוא ירד, ואתה לא רוצה שדווקא בזמן משבר, פתאום יהיה לך חצי מהסכום, ואתה לא רוצה שהכסף לא יהיה נזיל באיזה השקעה כזאת או אחרת, אז אתה שם אותו בצד שלא יעבוד. ואז אתה גם הרבה יותר רגוע כשאתה נכנס לעסקה, בין אם זה עסקת נדלן, או בין אם זה שוק ההון, או לא משנה מה, אתה הרבה יותר רגוע, כי אתה יודע שחלילה קורה משהו, יש לילדים איפה לאכול, אתה יודע שאתה יכול לשלם משכנתא, כלומר, לפחות לתקופה מסוימת. אז קודם כל קרן חירום, נשים כסף בצד לתקופת חירום, בעיניי זה מאוד 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 חשוב. מעבר לזה, אם צריך לקצץ הוצאות, אז מקצצים הוצאות. אני לא זוכר בדיוק את כל אתה יודע, את כל הפודקאסט, את כל הפרק, היה שם באמת כל מיני טיפים, ממש ממש ברמה שסתם, אני אגיד לך את הדוגמה, מישהו שגר שיש לו גג, בין אם זה בית פרטי או דירת גג, אז לצבוע בלבן כדי לחסוך את הטמפרטורה, כדי לקרר פחות בקיץ. וכאילו אנשים יגידו שם לעמוד מאוד מאוד פה. אז זה באמת משהו שהוא קצת קיצוני, אבל אתה יודע, מהדברים הכי פשוטים, בסוף כולנו מבינים, כמו שכולם יודעים שבשביל לרדת במשקל צריך לאכול פחות, אז בשביל להוציא פחות, צריך לבזבז פחות, אין מה לעשות, גם אם זה לא כיף בתור התחלה, אף פעם זה לא כיף להוריד ברמת חיים, צריך לחשוב על זה בזווית אחרת, צריך לחשוב על זה, וואלה, אני עושה את המאמץ הזה, ואני מסביר את זה גם, אגב, לבן בת הזוג, למשפחה אולי, חבר'ה, אנחנו
עושים את זה מאמץ,
בדיוק, אנחנו עושים מאמץ קבוצתי, לתקופה, חצי שנה, שנה, לא יודע כמה זמן, תלוי כמה מצב קשה, זה לא יהיה נעים עכשיו, אבל זה בשביל שבעתיד יהיה יותר קל ויותר נוח ויותר כיף לכולם. וכשמסתכלים על זה בצלולה הזאת, אז יותר קל פתאום להכין אוכל בבית, ולא לבזבז את הכסף בחוץ, ואולי לקצץ טיפה בקניות, ואולי לא לקנות חבילת ספורט עכשיו, או לא משנה מה, כל אחד מההוצאות שלו.
וככה לתרום בצורה עקיפה להורדת האינפלציה. אתה יודע, פחות צריכה, פחות... Yeah. אמור להשפיע על המחירים. Yeah. אם כולם יעשו את זה במכה אחת, הלוואי. אגב, זה יזרז את היציאה מהמשבר. בגלל זה, האלמנט הפסיכולוגי הוא מאוד משמעותי.
אבל אנחנו נגיע ככה מאוד מהר למיתון. אם אף אחד לא קונה כלום, אז...
לא, לא קונה כלום. כן, 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 לא, אני סתם, אני מקצין בכוונה, אבל לא לקנות כלום, אבל אם תהיה טיפה התמתנות ב... אני חושב שזה קורה, אני מרגיש שזה קורה גם בסביבה, אני גר במושב תל עדשים, זה מושב סוציו-אקונומי ברמה מאוד גבוהה, ואני רואה את האנשים שכבר הם פחות, הם הורידו הילוך טיפה עם הדברים, טיפה חושבים יותר, יש איזה משהו שקורה פסיכולוגית לאנשים כשמדברים משבר, 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 וזה בסדר, גם חינוכית וגם, אתה יודע, לא, אף אחד לא עצר פה את החיים שלו, אבל עצם זה שצורכים טיפה פחות, זה כן, לדעתי, בסוף תורם לזה שהעליית מחירים תעצר, כי היה פה אוברשוטינג, יש פה עדיין אוברשוטינג מטורף אחרי הקורונה, בעיקר שמפצה רגשית אנשים שנפצעו, אני פרמדיק בהכשרה שלי, הרבה שנים עבדתי במדע, ואנשים נפצעו פה נפשית במשך שנתיים, ומפצים על זה עכשיו, וזה חלק מהדלק הזה שמזין את כל הדבר הזה, וזה בסדר שזה יהיה טיפה. אז אנחנו, לפני שאנחנו מסיימים, שים לב, דיברנו כמה זמן אנחנו מדברים, אנחנו 44 דקות, איך הזמן טס, זה לא יאמן שיש שיחה מעניינת. אני מת על זה.
לגמרי. אני לגמרי מסכים, והזמן אף שנהנים, אני רק אגיד ומתייחס לנקודה האחרונה, בסוף, אתה יודע, אנחנו בתור בני אדם צריכים לדאוג לחלקת האלוהים הקטנה שלנו. כלומר, ברמת המקרו, אני אישית פחות מודאג, אני אעשה מה שנכון לי, וברמת המקרו שיסתדרו, ואם זה עסק שאני אקנה ממנו פחות, אז הוא יסתדר, והוא יתייעל, והוא יצטרך להתייעל בשביל לשרוד, ככה זה עובד, אין מה לעשות.
נכון, אז הנושא האחרון שאני רוצה ככה לגעת בו איתך ביחד, זה נושא שהוא גם מאוד משמעותי בקבוצה, במיוחד בזמן האחרון, לפחות מה שאני נתקל פה, וזה נושא הנדלן, מינוף השקעות, מחירי הנדלן, אתה יודע, זו שאלה מאוד 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 גדולה שרצה עכשיו, האם מחירי הנדלן יעצרו, ירדו, יעלו, מה יקרה עכשיו, ריביות עולות, אנשים, אני באמת אשמח לשמוע עוד פעם, אתה רואה כמויות עצומות של תגובות ושל אנשים, יש לך פרספקטיבה כל כך רחבה, ומעוף הציפור, מה אתה רואה, לאן זה הולך, ומה השיח שאתה רואה באמת בקבוצה על הדברים האלה.
אז אני באמת אתן את הנקודה, באמת אני רואה את השיח, אני רואה את השיח, אני לא יודע בסוף עד כמה זה, אתה יודע, זה ישקיף את כל שוק הנדלן בישראל, עם כל הכבוד הידע שבכסף. אני אתן את הזווית שלי, אני כן רואה שינוי בסנטימנט, נקרא לזה, אוקיי? שינוי בסנטימנט, כלומר, פתאום זה כבר לא רצים ומתנדפים, מתמנפים בלי צורה ובלי פרופורציות, פתאום רגע כן נושמים טיפה, אוקיי? עכשיו, כל אחד שמפרשן את זה ויגיד איך שהוא חושב, איך הוא חושב שזה ישפיע. אני אישית חושב שבתור ההתחלה אנחנו נראה צינון, אוקיי? עכשיו, עד כמה אנחנו נראה את הצינון, אני לא בכך אומר ירידה, אבל יכול להיות הצירה, הצירה החלקית, וזה גם תלוי, אתה יודע, השוק הנדלן זה מאוד מאוד גדול, יהיו שווקים ויהיו מקומות ספציפיים
נכון,
בישראל.
נכון,
ששם יהיה ביקוש, ושם המחירים ימשיכו לעלות, אבל יכול להיות שבמקומות מסוימים המגמה תעצר, ולא נראה התנפלות מטורפת על דירות, ולא תהיה על כל דירה 14 אנשים, וכל אחד שיזרוק מחיר, אז וואלה הוא יישאר עם המודעה שלו ביד 2, ולא יקפצו עליו 40 טלפונים בשעה. זה משהו שאני רואה כרגע, אגב רואים את זה גם בפייסבוק, בכל מיני קבוצות כזה, שאנשים מבקשים סחירויות מאוד גבוהות, שאומרים להם חבר'ה אתם מפעים על עצמכם וזה, אני לא יודע בסוף מה קורה עם המדירה, אם היא מוזכרת או לא מוזכרת וכמה זמן, אני באמת לא יודע, בסנטימנט אני מרגיש שמשהו השתנה. עכשיו כמה זמן זה יחזיק, זה מאוד תלוי אגב לדעתי גם בצד הפוליטי, עכשיו אנחנו לתקופה של שוב פעם בחירות, ולהבין רגע אם באמת זה, אני לא תולה תקווה, אני מודה מזמן, אני אומנם צעיר אבל אני מזמן כבר לא תולה תקווה, במישהו שבפוליטיקה שיבוא ויציל אותי, ולכן אני אומר כל אחד צריך לקחת אחריות על עצמו ולא לחכות ולקוות שיזכה באיזה הגרלה ומישהו ימציא איזה משהו כזה, הלוואי שיעשו את הצעדים הנכונים שהם לא הגרלות אלא באמת ישחררו חסמים וישחררו בירוקרטיות, הלוואי, אני חושב שזה יהיה טוב ונכון, אבל לא בונה על זה, אני כן חושב ברמת הזה שזה מאוד מאוד תלוי בריבית, ואם הריבית באמת תמשיך לעלות כמו שצופים, אנחנו כן נראה סוג של התמתנות בעליית המחירים, ואולי סוג של עצירה, כי בסוף, אלא אם כן, המשכורות מאוד יעלו. אם הממוצע המשכורות מאוד יעלה, אז וואלה, אז לאנשים יש יותר כסף, אז הם יכולים לשלם יותר, אבל אם לא, אז לאנשים יהיה מאוד מאוד קשה, אבל לא מדבר על מי שלקח משכנתה והפריים שלו עלה, מה שצמוד לפריים או זה, אלא למי שלוקח משכנתה. ואתה יודע יותר טוב ממני שהריביות טסו. הריביות טסו, ואם הם ימשיכו רמות כאלה גבוהות, אז אנשים שלוקחים עכשיו משכנתה, יהיה להם קשה לקחת משכנתאות מאוד מאוד גדולות, גם אם מאוד ירצו, יהיה להם קשה, ויהיה להם קשה לעמוד בזה, ואני בטוח
ש... אני אגב עכשיו רואה שאנשים כאילו מנסים, אתה יודע, אנשים תמיד מנסים להדביק איזה קצב כלשהו, עד עכשיו ניסו להדביק את הקצב של המחירים, עכשיו מנסים להדביק את הקצב של המחירים של המשכנתא. כולם, אתה יודע, זה אני גם מרגיש את הסנטימנט הזה, אבל אני מרגיש שיש איזה מין, אתה יודע, כאילו מין ניסיון אחרון לתפוס, לפני שהריביות בורחות. אז אני חושב שזה...
אני לא יודע, אני חושב שהם כבר ברחו, תגיד לי אתה אם אני טועה או לא, אבל הם עלו בצורה מאוד משמעותית, אני לא יודע אם הם המשיכו לעלות, אבל הם עלו בצורה מאוד משמעותית לפני חצי שנה.
הם עלו בצורה מאוד משמעותית לפני חצי שנה, אבל עדיין נגיד הריביות הקבועות הלא צמודות, שעכשיו חטפו עוד איזה 0.4 למעלה לפני כמה ימים, אבל הם עדיין, ברמות היסטוריות, עדיין משהו שאפשר לקחת אותו, ואגב זה דילמה. זה דילמה שמשתף אותך פה, כי אתה גם יש פיננסים ותגיד על זה כמה מילים. האם יועצי משכנתאות עכשיו בדילמה מאוד גדולה, האם להמליץ ללקוחות שלהם לקחת חלק גדול מהמשכנתא בריבית קבועה לא צמודה, בסדר? וליהנות משקט יחסי וביטחון מלא, אבל הסיכון פה זה שבעוד שנה, שנתיים, שלוש, הם יתקלו פה בעמלות פירעון גבוהות מאוד. מה אתה חושב על זה? זה לא תכננתי לדבר על זה, אבל זה עלה.
אז תראה, אז אני חושב, יודע מה, אני אתן לך, אני אענה על משהו אחר לפני. אני אתן איזושהי מחשבה אחרת לפני. בתקופה של, דווקא של גאות, בתקופה שהריביות מאוד מאוד נמוכות, פעם באה להיזכר בתקופה הזאת. כלומר, פעם הבאה שהריביות יורדות, להיות מאוד משמעותיות, תזכרו שזה גם יכול לעלות, ואז אולי כן שווה לקחת קלצים. כלומר, עכשיו אנחנו חכמים בדיעבד, למה לפני חצי שנה לא לקחנו קלץ ב2.5 או 3, נכון?
נכון.
אז קודם כל זה לקח. זה קודם כל לקח מבחינתי. כי אז מי שהיה אומר, היית אומר, קלץ, אומר, אתה משוגע, ככה הכל בפריים. והיו קלץ מאוד מאוד נמוכות, אז זה קודם כל מבחינתי לקח כחוכמה של בדיעבד, לנסות להשליך את זה בפעם הבאה, כי הרי בסוף כלכלה, לא דיברנו על זה לעומק, אבל כלכלה זה גאות ושפל, ומתישהו מחזור יגיע, אבל אני מניח שמתישהו הריביות ירדו חזרה, לא יודע לכמה, אבל ירדו חזרה, ואז כן לקחת את זה בחשבון. עכשיו ספציפית, מה קורה, מה לעשות עכשיו? מאוד קשה, מאוד קשה לחזות, כמו שאתה מבין. אני כן חושב שבסוף, בסוף, כמו שתמיד אומרים, זה תלוי בתיק, ואם זה זוג חזק שוואלה יכול לקחת את הסיכון ולא יודע מה, זוג הייטקיסטים שיכול לקחת את הסיכון, אז וואלה אולי לא שווה לקחת פריים, אולי כן שווה סליחה יותר פריים ולא לקחת יותר מדי קלץ, כי בסופו של דבר הם יכולים לעמוד גם אם הם יכולים לעמוד בהחזר גם אם הוא יעלה, אבל וואלה אם זה חבר'ה שאתה יודע קצת יותר קשה להם תחילת החיים, אולי משכורות לא מאוד מאוד גבוהות ולא צפויות לגדול, אז כן יש היגיון בלקחת פריים, סליחה קלץ מאוד מאוד כאילו קצת יותר משמעותי, להסביר כמובן ללקוח ולהבין האם הוא מתכנן עוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש למכור או שאולי לא. אתה יודע, בסוף צריך לתפור את זה לכל בן אדם עסקי. קשה לי לתת פה איזה משהו גורף וכללי, אני חושב שאתה יכול להבין.
אנחנו מדברים כזה, אתה יודע, שיחה כזאת היא להעשיר את הידע ולשמוע עוד משהו, ואתה יודע, לפעמים כשאתה יושב בבית לבד וצריך לקבל החלטות ואתה שומע עוד בן אדם ועוד דעה ועוד זה, זאת הסיבה אגב שהפודקאסט הזה קיים לכל מיני תחומים, שאתה שומע עוד בן אדם ושומע עוד דעה, ככה בסוף אתה מתחיל לגבש את ה, כאיש פיננסים, בכלל בכל תחום, אבל אנחנו מדברים על פיננסים, אתה מתחיל לגבש את הדברים שאתה יותר מתחבר אליהם, את האנשים שאתה יותר מתחבר אליהם, את החשיבה שאתה יותר מתחבר אליה, וככה אתה מגבש לעצמך השקפת עולם, בסוף אנחנו אנשי פיננסים, ואנחנו מושפעים מאוד מהשקפות עולם של דברים שאנחנו קוראים ורואים, אז אני, זה בסדר גמור. נחזור רגע למחירי הנדלן כדי שנוכל לסגור את הפודקאסט. אז במילה אחת, מחירי הנדלן, בוא נגיד בעתיד, בשנה הקרובה, ירדו, יעלו, יעצרו.
שוב, קשה מאוד לדעת, אני באמת סולד מלתת את התחזיות האלה, כי זה באמת קצת, כי מה זה קצת? זה מאוד מאוד קשה ובלתי אפשרי לחזות, אבל אם הייתי צריך לאמר, ובאמת אני חושב שזה אימור, אני מניח, לא יודע אם שנה, אבל בתקופה נראית לעין, שנה, שנתיים, הייתי אומר שאנחנו נראה התמתנות ואולי עצירה. לא יודע אם ירידה, אבל התמתנות אולי עצירה, ואם עלייה, אז עלייה יחסית מתונה, בטח לא הטירוף שראינו פה בשנים האחרונות. זה מה שאני רואה נכון לעכשיו, שוב, ואני אומר, זה אימור, זה חד משמעית אימור.
אז תרשום חיוני 23, פודקאסט איתי בראייה לאחור, וננתח ונראה מה עשינו. תשמע, עברנו פה 50 דקות, זה אחד הארוכים, אחי, זה מגניב, אני, קודם כל, תודה רבה, השיחה מעניינת ומרתקת, אני נהנה לדבר על הדברים האלה כל כך, והשיחה איתך הייתה מאוד נעימה ומאוד טובה, אז תודה רבה, ואני מזמין אתכם, את כולכם, לגשת לפייסבוק, ידע שווה כסף, לי זה עולה יותר. אגב, מה זה לי זה עולה יותר? כאילו, מאיפה זה בא? תמיד אני שואל את השאלה הזאת.
זה מחשבה, כשפתחתי את הקהילה, זה מחשבה שהייתה לי בראש, ומסתבר זה משהו שרק אני הבנתי, אז, אבל זה נשאר, זה נשאר כאילו, כי זה מה שיש, וכולם מכירים, אז כרגע זה נשאר. המטרה, הרעיון היה שלי זה עולה יותר כאילו בשוק, אנשים אומרים לי זה עולה יותר, לי זה עולה יותר, כאילו כשמתמחים, עושה מתן, לא, פה, שם. כן. זה משהו שהיה לי בראש, אבל כנראה שזה לא מאוד אינטואיטיבי, כבר הבנתי את זה מזמן, אבל אנשים כבר מכירים, זה תפס, אז אני משאיר את זה ככה.
מעולה בר, אז שוב תודה רבה, קשו, חפשו בפייסבוק ידע שווה כסף, לי זה עולה יותר, תמליצו גם ללקוחות שלכם לגשת לשם, הם ילמדו שם כל כך הרבה דברים, המטרה של כולנו בסוף זה להנגיש ידע כלכלי לכמה שיותר אנשים, כי בעיניי זו השליחות האמיתית, גם שלנו כיועצי משכנתאות, גם של בר כמנהל הקבוצה או כשותף בקבוצה, ותודה רבה לך.
אני רוצה להגיד תודה באמת לך שמעון, בעיניי אתה עושה עבודה טובה, לי היה מאוד 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 כיף לשבת לדבר על פיננסים, מי שמכיר אותי יודע שאני יכול לעשות את זה הרבה זמן, שעה זה בקטנה, סתם לא, באמת היה לי מאוד כיף, תודה על ההזדמנות, וזהו חבר'ה באמת, יש את הקבוצת פייסבוק, מוזרים לעקוב אחרינו גם בפודקאסט ובאתר אינטרנט שלנו, ופשוט תכתבו בגוגל ידע של הכסף, אנחנו עושים המון המון דברים, החל מהרצאות פיזיות לוובינרים ופודקאסטים, והטבות מיוחדות לחברי הקהילה, ספר, עושים הרבה דברים בקיצור, כל מה שאפשר בשביל להנגיש ידע פיננסי.
מעולה, תודה רבה. ביי לכולם, נתראה בפרק הבא, נשתמע בפרק הבא.